פעם בשבע שנים פותחים דף חדש.
הדרון הלך מצ'כטן הילה. הדרון הלון דיין הלך מצ'כטן הילה.
יעלו בוודאי לפני כיסאי הכבוד מיליארדי דפי גמרא.
דרך התורה, דרך הדף היומי, היא תמיד הנקודה שבאת קרוב.
יש קניון בשמי ויש קניון פני. לא מין להכיר, להפסיק את השיבות, אבל הם בקרעו ונפלו.
יהודי שמקבל על עצמו להסתגף לדף היומי זה סגולה כפשוטו אל אריכות ימים.
וחייבים אנו להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה לדורות האחרונים מתנה נפלאה זו של הדף היומי, אשר מאגדת בתוכה רבבות אלפי ישראל מכל העדות והחוגים לדבר הנעלה ונשגב ביותר שקיים, לימד התורה.
הדף העולמי, סדרת תוכניות מיוחדת לרגל סיום השעס ללומדי הדף היומי. מנחה משה הרמן, בהשתתפות הרב ישראל גליס, הרב שלמה רוזנשטיין והרב מתי גינסברגר.
שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית הדף העולמי. 90 שנים עברו מהמהפכה המדהימה שזכה הגאון מאיר שפירא מלובלין להנחיל בעם ישראל. כולנו עדים לחשיפה החזקה ולדף היומי, כל אדם ראשון או שני לומד בכל יום את הדף היומי. נוצר מצב כזה שבאופן מופלא, הדף היומי זהו דבר כל כך אדיר שחוצה עולמות, יבשות ומדינות. יהודי מניו יורק נפגש עם יהודי בישראל, בליז'נסק, בקרסטיר או באומן, לכולם יש נושא שיחה משותף. אתה ניגש לאדם, אומר לך איפה אתה לומד, מה אתה לומד, ונכנסים כולם לעולמה של תורה, לדף היומי, לומדים מדי יום. אנחנו בתוכנית הזו, תוכנית מיוחדת, לקראת הסיום מחזור ה-13 בדף היומי, אנחנו נמצאים בפאנל מיוחד שבו אנחנו נשמע איך מתכוננים בהתרגשות ובשמחה כל כך גדולה, לקראת הסיום האדיר שהולך להתקיים בחטא בטבת. איתי באולפן נמצאים הרב ישראל גליס, יש ירושלים, הרב שלמה רוזנשטיין, חבר הנהלת דירשו, הרב מתי גינסברגר, מגיד שיעור ותיק בדף היומי. אנחנו לקראת ההתחלה נודה דבר ראשון לטכנאים שי פופובסקי, מנדי אור, מוישי כאן, עורכת אסתי הרשקוביץ. אנחנו ברדיו קול חי 93 FM 92.8 בירושלים ובסביבה. נשמע מיד את השיר הפתיח של דירשו, שיר שלקראת דף היומי, כולם מתרגשים לקראת הסיום, ונחזור לשמוע את התוכנית המיוחדת שהכנו עבורכם. היו עמנו.
כי דבי ירא בי ירא בי יום אחו יוסף אלה חוש נויס חיים כי דבי ירא בי ירא בי יום אחו יוסף אלה חוש נויס חיים כי דבי ירא בי ירא בי יום אחו יוסף אלה חוש נויס חיים איי 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 לך יום
חושמו ישחיידים
ביבי ירבי ירבי
כפי שהצגנו קודם, משתתפים איתנו הרב ישראל גליס, איש ירושלים. הרב גליס, כפי שאתם יודעים, בקי בארכיונים הרבים, ויוכל לספר לנו ולהביא לנו את הקולות המיוחדים על תוכניות של הדף היומי, על הדף היומי שנלמד כבר 90 שנה, ואפשר להציץ בארכיונים הרבים שהרב גליס בקי בהם, מה היה לנו אז, מה יש לנו היום, נשמע איזה שהם קולות. הרב גליס, שלום, שלום וברכה.
שלום וברכה. קולות זה תשמעו בהמשך, זה קולות אני לא יכול לשמיע, אבל את הקולות זה תשמעו בהמשך. אבל דף היומי התחיל אחרי שהוועידה הראשונה של אגודת ישראל, הכנסייה הגדולה שהתכנסה בתף רשעין דלת, אחרי עשור לכנסייה הגדולה בא הרעיון של דף היומי. למעשה הכנסייה הגדולה שהתכנסה לא דנה בנושא של הדף היומי, דנו בכל מיני נושאים שקשורים ליהדות אירופה וגם יהדות הארץ. ואז מגיע מאיר שפירא עם הרעיון של הדף היומי. הוא רצה להכניס את זה לתוך ההחלטות של דת ישראל, של הכנסייה הגדולה. לא הרשו לו להכניס את זה לתוך ההחלטות, כי אמרו שאין סיכוי שזה יצליח, הרעיון הזה לדף היומי, אז לא להכניס את זה, לא להכניס את זה להחלטות. ואז קורה דבר מדהים. וכולם מכירים את הסרטון הקצר הזה של החופץ חיים שמגיע לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל.
זה היה באותה כנסייה באמת.
זה הייתה באותה כנסייה, אבל החופץ חיים לא הגיע להתחלת הכנסייה, הוא הגיע לסוף של הכנסייה. עיכובים שלמים, למה הוא מגיע? עכשיו יש סרטון של 4 דקות שרואים את החופץ חיים מגיע. את ההמשך לא יודעים. אני ראיתי את הסרטון של ההמשך. זה 17 דקות של סרט שהחופץ חיים מגיע, מקבלים אותו אנשי אגודת ישראל, ואז הוא נכנס פנימה. ניגש אליו אדם צעיר, מאיר שפיר היה אז צעיר, והחופץ חיים מסמן לו עם היד שלא יעלה לבמה, שיעמוד בצד. והחופץ חיים עולה, יושב לידי עם רמס, ואז הוא מסמן למאיר שפיר לעלות על הבמה. הוא לתת לו גושפנקה, לדף היומי, לכבד אותו, לא סתם הוא קורא לו, ומושיב אותו לידו. ואז עם רמס לוחש משהו לחופץ חיים, החופץ חיים קם, ועושה יבורך השם, ישבורך ומברך את כל הקהל בברכת כהנים. זה היה התחלה, ומיד אחרי זה ביקשו מאיר שפיר לתת את סיכום של ההתכנסות של אגודת ישראל. הוא מבקש להכניס את הסעיף של הדף היומי, אמרו לו, זה יהיה כסעיף נפרד. ואז הוא מכניס את זה כסעיף נפרד על זה שצריכים ללמוד את הדף היומי. הקהל, כמו שמתואר בעיתונות של אז, הקהל קם על רגליו ומחא כפיים, ההתלהבות הייתה גדולה מאוד, ההתרגשות הייתה גדולה מאוד. הידיעה הגיעה לארץ, ויש עיתון כל ישראל, עיתון שפורסם אז בארץ ישראל, ומתאר בהתרגשות גדולה את הקטע הזה של הדף היומי. המעניין הוא שמצאתי גם עיתון ציוני, שנקרא אונזר לב, עיתון ציוני שנקרא אונזר לב. והעיתון הזה כותב כך, האידיאל של הדף היומי קלה בדיוק לנשמתה של היהדות, וחיש כבזק התייצבו לשורותיה נערים כסקנים, אכן ההתלהבות שקיימת הייתה ביהדות החרדית עבור הדף היומי, זוהי הרובה הטובה ביותר לקיומו. זה כותב עיתון ציוני. מה כותב את זה היום ציוני? אין לי שום סיכוי שיכתב דבר כזה. אבל מעניין שיש מכתב שכותב מאיר שפירא, הרעיון שלו היה בכלל שצעירים ילמדו. הוא לא התכוון כל עם ישראל ואנשים מבוגרים. הוא רצה לקבץ את הצעירים, שצעירים ילמדו דף היומי. ויש לו מכתב שהוא כותב אל הצעירים החרדים מדבר השם ותורתנו הקדושה בכל ארצות תבל. זה הוא כותב באותו מעמד של הכנסייה הגדולה. הוא מקריא את המכתב הזה. הכנסייה הגדולה החליטה על פי הצעתי שיעור דף היומי, והכל קיבלו עליהם החלטה זו בשביעות רצון ושמחה. אבל אתם צעירים, מבחר רבנו ותדינו, קיבלתם אותה בהתלהבות קדושה. דו איפה בנים חביבים, כי נדר גדול נדרתם לאלוקי ישראל, ועליכם איפה לגשת אל עבודת הקודש ללמוד בעצמכם ולאור אחרים. קלו בזה מידיד לוח, הוא כבר התפיס לוח מיד בממד הזה, כי השס יהיה ביום א' דראש השנה, תפריש פי ד', וסיומו יהיה בעזרת השם בראש השנה לנדות 15 בשבט תפריש צדיק א'.
הרב גליס, למעשה, כשאתה אומר ומספר על הפעם הראשונה שבה הוא הכריזו את התקנה הנפלאה הזאת ללמוד הדף היומי, אני מניח שהיו איזה שהם הדרגות, הדברים נכנסו לעם ישראל באיזושהי הדרגה, בהתחלה שמעו את ההכרזה, עד שזה נכנס, עד שזה הוטמע. כמה שנים לקח למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שכמעט כל אדם שני לומד דף היומי?
אנחנו מחזור 14. תעשה 14 כפול 7, תבין כמה שנים לקח עד שהגיע לדרמה הגדולה הזאת.
יש איזשהו סיפור היסטורי על זה, שמה שקראת עכשיו במכתב של מאיר שפירא, אמר שהמחזור יתחיל באלף דראש שנה, שהאמס... בליל ראש השנה אמר שהוא עיכב את התפילה בערב בבוקר.
הוא נפרד מהציבור, הוא הסתובב ואמר שאני עכשיו הולך ללמוד דף היומי. וכל הציבור
כל התפילה וכולם הלכו ללמוד. ובעצם זה נכנס כאילו, רמז הכניס את זה בפועל, בגור בעצם, בצורה מאוד משמעותית.
יש תיאור של העיתונות של ורשה, שגור הקלברי, על הדרמה הזאת שהייתה, הוא לא מברך עכשיו את הקהל בשנה טובה בשום דבר.
הוא הולך כל הזמן בדף.
הוא הולך בדף היומי. וזה היה הגושפנקה שנתנו אז ללמוד את הדף היומי.
ודרך אגב, לגבי הנושא של הצעירים, אני חושב שפעם מישהו יפנה את תשומת ליבי, שבקובץ אישורון, באחד הקרחים מופיע, שמאיר שפירא בישיבה שלו, בישיבת חכמי לובלין, הסדר של הלימוד בישיבה היה דף ליום. זאת אומרת, הדף היומי, זה מה שלמדו. למדו דף, למדו אותו בעיון.
כן.
למדו אותו בעיון, למדו כל יום, למדו את הדף. זה מה שלמדו. כן. זה היה הסדר.
אין ספק שהדף היומי כשלעצמו, אם היה נכנס היום בצורה שלומדים דף אחד, אם אנחנו לומדים היום בישיבות סדר, עיון, לומדים בערך שחצי שנה אנחנו מספיקים בדרך
כלל. 15 דפים.
15 דפים. תאר לך, אנחנו לומדים דף אחד ביום. זה הרב שלמה רודשטיין שהצטרף אלינו עכשיו, והוא גם כן בא להשמיע לנו את מה שהולך לקרות בארגון דירשו. הרב שלמה רודשטיין חבר הנהלת דירשו. בדירשו אנחנו, מי שמכיר, מטמיעים את לימוד הדף היומי בבבלי, דף היומי בהלוכה, ועוד מקצועות שונים ומסלולים שונים. ואנחנו נערכים אוטוטו בדירשו לקראת סיום ש"ס גדול במיוחד. הרב שלמה רודשטיין תן לנו כמה פרטים.
כן, אבל באמת בוא נמשיך עם אותה נקודה שדיברנו עליה, כי זה מתחבר כן. באמת לעולם התוכן של דירשו, כי אתה הזכרת, הרב הרמן, את הנקודה הזאת, שאילו היו לומדים היום דף ליום בהספק, בהספק הישיבתי. אני זוכר שכשהייתי צעיר, אז בישיבה קטנה, אז המגיצ'ו בסדובת רב, משל דובד לבקוביץ' אמר שרב שמואל רוזובסקי היה אומר שיעורים בעיון, בתקופתו, נדבר לפני 50 שנה, רב שמואל רוזובסקי היה אומר בקסובס עד דף פי שיעורים בעיון, בחורף. זאת אומרת שההספק גם בפער של מה שהיה לפני כאן בארץ, בבונביש, יש דרך אגב שיעורים שאפשר לפתוח ולהסתכל בשיעורי רב שמואל עד איזה דף למדו בעיון. אבל אילו היו לומדים, אילו הלימוד של הישיבתי היה הופך להיות לימוד שלומדים אותו דף בעיון כל יום, אז גם ההספק, גם הידיעת התורה וגם ההיקף של, גם ידיעת התורה וגם הבנת התורה, היו במקום אחר לגמרי, אין ספק. ולזה גם גדולי ישראל, הרב שחר לא הפסיק לצעוק על זה שצריך גם הספק וגם עיון. אבל זה בדיוק העולם של דירשו, רמו, שזה בדיוק העולם של דירשו.
העולם של דירשו, זה שאתה מדבר עליו.
העולם של דירשו זה ידיעת התורה והבנת התורה.
וזאת ידיעה חוצה יבשות, אנחנו מדברים על הרבה מאוד מדינות בעולם, ויש לי אפילו הפתעה קטנה עבורך, יש יהודי של דירשו, הרב בנימין אקשטיין מלונדון, שהוא בעצם אחראי על דף היומי בהלוכה, דף היומי בבלי, כל המבחנים שדירשו עושים בלונדון, והוא איתנו על הקו. אנחנו נשמח לשמוע את הרב בנימין אקשטיין יחד עם יומי לואי מלונדון. הם מחזיקים סניף של דירשו, בסניף הזה לומדים דף היומי בהלוכה, דף היומי בבלי, ואנחנו נשמע מה קורה בלונדון לקראת סיום השס. הרבנים אקשטיין ולואי, שלום וברכה, אתם איתנו? הנה מיד אנחנו נשמע אותם מלונדון, הרב אקשטיין,
יושב ראש דירשו אירופה.
יושב ראש דירשו אירופה, הנה כן. זהו. אנחנו שומעים את הרב בנימין אקשטיין, יושב ראש דירשו אירופה, שלום לך.
שלום לכם.
אנחנו מבינים שאוטוטו לקראת סיום השס, אתם בתכונה מיוחדת וגדולה לקראת האירועים הגדולים שדירשו מקיימים. נשמח לשמוע קצת על דירשו, ונשמח לשמוע על סיום השס, איך אתם מתכוננים.
מתכוננים... אנחנו עושים, מסתמסת מה שמעתם לשלומו, שיש שיפים ורדים, שיפים ורדים, זאת אומרת. אנחנו עושים פה שתי סיומים גדולים, אחד ב-E.M. Manchester, שזה סיום ביום ראשון פשוט ויחי, יום של אחר הסיום
אני מבין הרב אקשטיין שמדובר בעצם בארגון דירשו.
הסיום במנצ'סטר הוא ביום של הסיום.
באותו היום של הסיום, בחטא בטבת.
כן.
ואנחנו מדברים על קבוצות שלומדים, קבוצות שלומדים מדירשו שיש להם בעצם שיעורים על בסיס יומי, והם כולם יחד מסיימים. מה, איך זה עובד בדיוק?
זה הסיום של דף היומי, זה לא דף של דירשו, זה דף היומי העולמי של רב מאי שפירא מלבלין. כן. אבל הלומדים של דירשו שלומדים לפי המסגרת ההוא ונבחנים לפי המסגרת ההוא.
איפה הסיום יערך בלונדון? מה מתוכנן לסיום הגדול?
זאת אומרת, במנצ'סטר זה סיום רק לסודת גדולה, מתכוננים ל-1015 אנשים, וזה יהיה כאשר נדבר ביום הסיום. לאחר זה יהיה שבת בשלם בסברי לונדון, מחוץ ללונדון, שבת, זאת אומרת, מיום שישי עד יום ראשון, ובמוצאי שבת יהיה הסיום הגדול.
סיום השס בשבת, אני שמעתי נכון, מה הכוונה סיום השס בשבת?
לא, זה שבת קונבנקשן, זה שבת מתעצם כל הלומדים, כל החברים, כל כל מישהו שלימוד התורה חביב לו.
זה מיזם יוצא מן הכלל. אני שומע שסיום השס, אנשים שסיימו את השס, מלבד האירועים שאנחנו רגילים ומכירים עד היום, מתכנסת לקבוצה גדולה של אנשים שמסיימים את השס, ועושים בעצם שבת התאחדות.
כן, זה בעצם הקונבנשן השנתי. הקונבנשן השנתי של דיר שמתקיים מדי שנה בארצות הברית, למעשה מתקיים אחת לחמש שנים באירופה, והשנה לכבוד סיום השס, באמת הקונבנשן הדד מארצות הברית לאירופה, ובמסגרת הקונבנשן, הוועידה השנתית, הכנסייה העולמית של דירשו, שמתקיימת מדי שנה בארצות הברית השנה באירופה, ובמוצאי שבת יהיה מעמד הסיום. השבת הזאת היא באמת שבת מרוממת, מאוד מאוד, עם דרשנים ורבנים מהארץ ומחול שמגיעים למקום הזה, ומאות מאות מאות אנשים. זה מלון שנמצא באחוזה בלתי רגילה ליד אוקספורד, בגודל של 2,000 דונם, משהו באמת באמת גדול, שיכול לרכז הרבה מאוד אנשים מכל אירופה שמגיעים לשם, מסניפי דירשו בלונדון ובמנצ'סטר ובגייצד ובציריך ובווינה ובאנטוורפן וכולי, הגיעו לשם לשבת הזאת, ומוצאי שבת הצטרפו אליהם עוד אנשים שיגיעו באוטובוסים משכונות לונדון, ואז יש שם מעמד הסיום במסגרת מלווה מלכה.
הרב אקשטיין והרב רודשטיין, אני באמת...
למעלה מ-1,500 איש, כאשר לבד במנצ'סטר, כמו שהרב אקשטיין סיפר, במנצ'סטר יש סיום, ביום של הסיום עצמו, שזה חטא וט, זה באמת לסימון למילסה, יש את הסיום הזה במנצ'סטר. דרך אגב, היינו במנצ'סטר, ויש שם שיעור דף היומי ענק של רב סיכם במברגר, שטען באוזנינו שלפני, דרך אגב הוא מסיים את השס פעם שביעית בשיעור שלו, פעם שביעית הוא מסיים את השס בשיעור שלו, שיעור בן 45 שנה, והוא טוען שבזמנו, הוא בדק לפני 35 שנה, היה לו משהו כמו 150 משתתפים בשיעור, היום יש לו 300 אנשים בשיעור, היה לו 150 משתתפים בשיעור, והוא בדק, והוא היה השיעור הגדול ביותר בעולם. ואמרו לו פעם שבבני ברק יש שיעור דפיים מענה גדול, היה מפורסם השיעור באחיקלה, הוא אומר, אני נסעתי, הייתי בארץ ישראל, הלכתי לשיעור הזה, בדקתי, ספרתי, היה שם פחות ממה שהגש אצלי בשיעור. אז השיעור לא יאומן, העירה כזאת, העירה נידחת, מנצ'סטר, שם דיברנו על, על, על שיעורים מיוחדים, סיורים מיוחדים, שם היה השיעור, לפני 30 שנה, השיעור הגדול ביותר בעולם.
אני חייב לומר לכם שני דברים. בשנה שעברה זכיתי להיות בציונו של רב מאיר שפירא מלובלין, ביחל, בלובלין. אני אומר לעצמי, רב מאיר שפירא, אני רק יכול לדמיין מה הוא היה מרגיש, ומה היה חושב, ומה היה שמח, כשהוא שומע שסיומים, סיומי השס, היום בתשפ"א, מתקיימים בצורה כל כך מיוחדת, ושבתות התאחדות בכל העולם, סיומים חוצי עולמות. וזה מה שרציתי לבדוק איתך, הרב אקשטיין, לגבי מה ששלמה, הרב שלמה אמר פה. סיומים גדולים היום, אנחנו נשמע עוד מעט גם כן, מה זה נקרא שיש השיעורים הגדולים בעולם, היום בעידן הטכנולוגיה, יש שיעורים ענקיים, שלפעמים המגידי שיעורים עצמם לא יודעים כמה הם
גדולים. כמה אנשים שומעים אותם.
שומעים אותם בכל כך הרבה מקומות. הרב אקשטיין, בלונדון, מה בעצם, באיזה שיטות אתם פועלים להטמיע את רעיון הדף היומי? איך אנשים מצטרפים? איך אפשר להצטרף בלונדון? מי בעצם מוביל את הקו שמה? חוץ מצוואתו של רב מאיר שפירא.
הלימוד של דף היומי זה כבר מפורסם בכל העולם, כן?
כן, בהחלט.
מי שמעוניין לא רק ללמוד, לקנות ידיעה בשס, ושמה שהוא לומד יישאר אצלו, הוא מצטרף לדשו. זאת אומרת, כל המצטרפים הם אברכים רציניים, יש כאלה דינגלת, אברכי כולל, וגם הרבה, הרבה מאוד בלבטים, שרוצים שיהיה להם קנייה בשס. והם מצטרפים לסדר הבחינות. הבחינה זה הדבר היחיד שיכול לחייב את האדם, שאני יודע שכל חודש צריך להיבחן, ועל ידי זה הוא קונה לעצמו קניין. וכל מי שמעוניין להיות תלמיד חכם, זהו העצה שלו.
אין ספק
שזה בדיוק דיברנו, זה ידיעה סוטריה והבנת התורה. אתה רוצה ללמוד דף היומי, אבל ללמוד, לחזור, לשנן וגם להיבחן, זה מה שדירשו עושה, זה מה שהרב אקשטיין עושה בממלכתו דירשו אירופה.
אלו דברים נפלאים, הרב בנימין אקשטיין, יושב ראש דירשו אירופה, לונדון, מנצ'סטר. ישר כוח, תמשיכו להגדיל חיילים לתורה ולעבודה בדף היומי, ובעזרת השם נשמע עוד מהסיומים. תודה רבה.
רק לציין שבקדום הלונדון, אתה תאמר קצת על היסטוריה, אז תפרי צדיק א' היה סיום הראשון, ובעיתונות של אז כבר מוזכר שבלונדון התחילו ללמוד דף היומי, בלונדון, במקסיקו, בניו זילנד, במקומות תקועים, למדו דף היומי כבר בתוף ריש צדיק א'.
תוף ריש צדיק א', לונדון כבר הייתה על המפה בלימוד דף היומי, זה דבר נפלא. אני, ככה דיברנו לפני רגע על הסיומים של אנשים ומגידי שיעורים שמוסרים שיעורים ושומעים אותם מסביב לעולם, ובעידן הטכנולוגיה היום, המותרת והכשרה, על פי הרבנים, אנשים יכולים לשמוע מדי יום שיעור בדף היומי, בכל הסגנונות, בכל הסוגים, בכל השפות. אני שמח להציג בפניכם עכשיו את הרב אליהו אורנשטיין. הרב אליהו אורנשטיין, אחד המגידי שיעורים היום, שאפשר לומר, המפורסמים, אנשים שומעים אותו בכל יום, בקו השיעורים של דירשו, קווי שיעורים נוספים, באתרים השונים, בכל תוכנות המסרים הדיגיטליים, ולרב אורנשטיין יש היום, אני חושב, אפשר לומר, אלפי מאזינים מדי יום. הרב אליהו אורנשטיין איתנו? הנה מיד אנחנו נשמע את מגיד השיעור, הרב אליהו אורנשטיין, שמוסר שיעור נפלא מדי יום, שיעור שמתייחד בעיקר בעובדה שהוא לא ארוך מאוד, ולא קצר ומתומצת מדי. אנחנו מדברים בעצם על שיעור דף יומי מדי יום, של בערך ממוצע של 20 דקות, לפעמים רבע שעה, לפעמים גם 10 דקות, זה תלוי באיזה סוגיה אנחנו אוחזים, ואתה מקבל תגובות נפלאות כל הזמן, שאנשים כל כך נהנים לשמוע אותו. הרב אורנשטיין איתנו.
כן, הלום.
שולם, שולם וברוך הרב אליהו, מה שלומכם?
ברוך השם, שלום וברכה.
אנחנו ממש שמחים שאתה נמצא איתנו היום, אתה יודע שברדיו קול חי יש כל כך הרבה אנשים שמאזינים, והזיקוי הרבים שאתה מצליח לעשות עד היום, הוא הולך עכשיו לנסוק פלאים. הרב אורנשטיין, אני סיפרתי עכשיו בדיוק לכל המאזינים שלנו על השיעור שאתה כבר מוסר 7 שנים, ואתה בעצמך מדי פעם אנחנו מדברים, ואתה מספר לי את כל ההתפתחויות שקורה מזה, על אנשים שפוגשים איתך, בוא תספר לנו מה אתה עושה, מי שומע את זה ואיך אפשר להצטרף.
מה אנחנו עושים? אנחנו עובדים כל יום להחליט דף, כדי שכל שיעור בזמן שמגיע אותו היום של השיעור כבר יהיה מוכן ויהיה ערוך ברשת. והרעיון של השיעור הזה זה, אמנם זה לא שיעור שהוא תחליף לימוד גמרא, אבל הוא מאפשר לתפוס את המבניות של הגמרא, או למי שרוצה להכין שיעור, שזה יפתח לו כרקע, או למי שרוצה לחזור על השיעור, או למי שאותו יום לא הצליח לשבת בשיעור וללמוד, אז לפחות, כדי לא לצבור פיגור, אז הוא יכול לשמוע בטלפון, או להדליק איזה משהו ברשת, ולשמוע את השיעור, וכך לפצפס, ולהחזיק בקצב עם כולם.
אני חייב לגלות לך, רב אליהו, שהמחזור הזה של הסיום השס הקרוב, אני למדתי איתך כמה מסכתות. למדתי לך בערך מסכתות זבוכי, מנוחו, אסרחי, תמורו, קריסוס, מילה. אז את המסכתות הללו אני חייב להגיד לך באופן אישי.
אז אתה כבר יכול להעיד בעצמך.
זהו, תראה, זה אני מאמין שאני צריך עוד קצת כברת דרך. אבל זה אני חייב לומר לך שעבורת הגדול, הייחודיות שמייחדת את השיעורים שלך בסייעת הדשמי, זה השיעורים הללו שבעצם אתה לוקח את הדף, גם אם לקחת אותו 70%, 80%, 90%, זה מצוין. ואדם שאין לו זמן לשבת וללמוד 3-4-5 שעות ביום, בעזרת השם שנזכה, אז אני שומע את השיעור כל יום, נכנס לאובטר של דירשו, בקו השיעורים של דירשו, שעוד מעט תן את הפרטים למי שרוצה, שומע את השיעור, מחזיק דף גמורה מולי, לוקח כמה שאני יכול, פעם יותר, פעם פחות, ומסיים מסכת אחר מסכת. וזה אני חושב אחד הדברים הייחודיים ביותר בשיעור שלך.
כן, זה הדברים שאנחנו שומעים מאנשים. אמר לי פעם יהודי, אמר יהודי מחוץ לארץ, אמר שהוא נוסע כל יום ברכבת חצי שעה, אז הוא נכנס לרכבת, מפעיל את השיעור, הוא יודע, כל נסיעה יש לו שיעור אחד, הוא אף פעם לא יפספס שיעור. אז זה למעשה מה שמאוד מנגיש, אחד הדברים הקשים מאוד בדף היומי זה העקביות. אם בן אדם יום אחד הוא נמצא בשיעור קבוע ויום אחד פספס, אז למחרת הוא כבר מרגיש, הוא כבר לא בעניינים, ואם זה מתפבר לשניים ושלוש, אז זה גורם להרבה אנשים ליפול. אבל ברגע שיש את הדבר הזה, אתה יכול ב-20 דקות, תשלמת את הדף של היום, אוקיי, מחר כבר תהיה בעניינים.
אני רציתי לבדוק איתך עוד דבר קטן, רב אליהו. אתה היום, אנשים רואים אותך, מכירים אותך, ואתה, חוץ מהשיעור הידוע והמפורסם שלך באמרי שפר בארנוף בירושלים מדי בוקר, יש לך את השיעורים ברשת, שיעורים שדירשו מציגים בכל הפלטפורמות השונות. אני מבין שאנשים גם נחשפים אליך, כמה פעמים הבנתי, אנשים אמרו לי, פגשתי את הרב אורנשטיין, פתאום מכירים אותך הרבה אנשים, הדברים מתפרסמים.
כן, זה החלק הפחות נעים, מה שנקרא. אני כבר לפעמים הולך במקומות, ואני אהיה כמו אנשים מסתכלים, זה הוא, זה לא, זה כן, כן.
כשמדובר בזיקוי רבים, זה בעזרת השם צריך להיות נעים, צריך להיות נעים.
יש לך את המחיר.
כן, בהחלט. הרב אורנשטיין, בעזרת השם אנחנו עוד נרחיב. יישר כוח גדול, תמשיך לעשות חיילים בעזרת השם לימוד התורה והדפים. יישר כוח גדול. ולמאזינים רק נאמר, כוכבית 4992. בטלפון הזה תוכלו לשמוע את השיעורים של הרב אורנשטיין. חייגו ותופתעו, ומיד עכשיו אנחנו עוברים, הרב מתי גינסברגר. שלום הרב מתי. הרב מתי נמצא איתנו כאן היום על הנושא הכל כך חשוב לגבי הדף היומי. אמר הרב אורנשטיין עכשיו, אנחנו רוצים ללמוד דף היומי, אבל אם לפעמים אנחנו לא מחזיקים מעמד, עזבת היום, יומיים מעזבק, אנשים פתאום מתפססים, לא מצליחים להחזיק ראש, ומגיע מסכת חדשה.
האמרה אומרת שאם תעזבן לי יום יומיים, עזבקה. אתה עוזב לגמרי, כן, צריך רק לנקד שונה ואנשים מתייאשים.
הרב גינסברגר, שמתעסק המון, אתה מתעסק המון בהנגשת השיעורים היום דרך האפליקציה של חברותה, ואתה גם כן נותן את האפשרות שלה לדון אחד עם השני באתגרים, איך מחזיקים בדף היומי, בוא, תרחיב לנו קצת.
טוב, האמת שיש כאן שני אתגרים נפרדים. יש את האתגר של האנשים שמוסרים את השיעורים, אוקיי, שזה אתגר בפני עצמו, איך למסור, איך להביא אנשים, איך לשמר את השיעור וכדומה, ויש את האתגר של הלומדים, שהוא אתגר לא פחות, שהוא איך להישאר בדף, נקרא. זה, אם זה השיעור שאני מוסר למשל כל בוקר ב-5:20, איך אתה מתעורר, איך אתה קם, איך אתה משמר, מה קורה שקמת מאוחר, איך אתה משלים. זאת אומרת, יש שני אתגרים שהם נפרדים.
אתה יודע מה, אני חשבתי לרגע שהאתגרים החזקים זה ללומדים. אני מבין שהאתגרים המאוד לא פשוטים זה לקום ב-5 בבוקר ולהכין את השיעור עד אתמול בלילה. וזה דברים שקורים מדי יום.
זה דברים שקורים, טוב, אם אתה מוכן, קודם כל, אתה לא... אתה לא, לא תופס
שאלה גדולה, כמה זמן מגיד שיעור צריך להשקיע כדי להביא שיעור טוב?
אוף, זו שאלה, שאלת השאלות.
תלוי גם באיזה מסכת.
בוא נאמר ככה, זה גם, זה תלוי בשני דברים בסיסיים. א', באיזה מסכת, יש באמת מסכת שזה דברים, אני עד היום זוכר, אפרופו מדברים על הקשיים של מגידי שיעורים, ביבומס, ככה בצורס, אחד, היה תקופה ארוכה שמדבר על זה, שמסרתי שיעור לאדם אחד, חצי שנה. היה צריך קשה, אני היום מוסר כבר 15 שנים שיעור, הייתה חצי שנה ביבומס שמסרתי שיעור לבן אדם אחד, וזה היה להחזיק באצבעות של השיעור. אבל באותו יום הכנתי את השיעור, והכנתי אותו כאילו אני ביד על יום ממש, הכנתי את השיעור לחלוטין, ואותו בן אדם לא קם.
עכשיו, לא קם? לא אתה קם, מתכוון לא קם?
לא קם, זה אומר וואו. שאני יושב לבד, השולחן לגמור הבני, אחרי כל ההכנה הגדולה. אז לכן כן, זה, א', יש קשיים למגידי שיעורים, ובית, כשאתה מכין, מאוד מאוד תלוי באיזה סוגיה אתה מכין ועד כמה, והקושי הגדול הוא הרבה פעמים לא להכין את הסוגיה, אלא לדעת איך להעביר אותה. זאת אומרת, לפעמים אתה לומד את הסוגיה ואתה יודע אותה והכל בסדר גמור, להעביר אותה הלאה, סבריסקר שאומר שחיסרון בהסברה זה חיסרון בהבנה, זה אחד הדברים.
הרב גינסברגר, מי ששומע אותנו בעיקר, יש המון מגדי שיעורים כמוך שמזכים את הרבים, רוב העם שלנו, זה אנשים שבעצם שומעים דף היומי, אנשים שאולי, אולי יש עוד אנשים שלא הצטרפו עדיין לדף היומי, אני לא יודע אם יש לא הרבה מכיר. כאלו, כן? אבל אולי יש מעט אנשים כאלו. בוא נדבר אליהם, הוא שומע אותנו, אומר, אני רוצה להצטרף לדבר הזה, הנה מתחיל מחזור י' ד' אוטוטו, אני רוצה להיות חלק מדף היומי, אני רוצה לסיים מסכת אחר מסכת, בוא נעשה את זה. אז הרב גינסברגר, מה אתה יכול לספר לנו על איך מצטרפים, מה הם הכלים הנכונים להתחיל ולהישאר?
האמת שעד היום הייתה בעיה מאוד קשה, כי גם כשאנשים כבר היה להם את הרצון, הם פתאום שמעו שידור כמו שלנו וכדומה, ובאו והתלהבו, אמרו, הפעם אנחנו עושים עוד דבר שהרבה פעמים מאוד מאוד מביא אנשים ללימוד, זה סיום מהשס. זה לא יאומן כי יסופר. שבפעם הקודמת, אחרי הסיומים של דירשו הגדולים, אני ראיתי התפרצות של אנשים שבאים ללמוד. היה גם מריבה לכרטיסים, אנשים רצו את הכרטיסים, אבל זה הועיל, חוץ מזה.
השאלה, מה אתה מציע למדם שרוצה להתחיל ללמוד דף היומי? שיתחיל בבוקר או שיעשה את זה בלילה?
זה השאלות שאתם שואלים הן מאוד מאוד אינדיבידואליות. אני באופן אישי, אגב, בחרתי בוקר. השיקולים שלי היו חתונות, התחלתי את זה כאברך צעיר, וחתונות ושמחות שאז אתה משופע בהם, יש תקופה ככה של הפסקה. בהתחלה יש לך את כל החברים, אחר כך את כל החברים שמחתנים או מברמצים, ויש המון הפרעות בלילה. אז הרבה פעמים, כן, אני באופן אישי מאוד מעדיף בוקר, יש לזה עוד פלוס אחד גדול, ימי שישי. כי כשאתה עושה שיעור בלילה, אז אתה יומיים בשבוע אתה נתקע, גם ביום שישי וגם בשבת. כשאתה עושה שיעור בבוקר, אז אתה בכל מקרה שישי הוא כמו אמצע השבוע.
בוקר לפני התפילה או אחרי התפילה?
אני מסכים ברשותכם שקביעת עתים לתורה, באמת היא צריכה להיות דבר ראשון שבן אדם עושה. בבוקר, כי אחרת זה נדחה.
אבל זה באמת אינדיבידואלי.
והאמת השנייה היא שזה לגמרי אינדיבידואלי.
מלמד, שהוא הולך, לא יודע, מישהו שעובד, שמתחיל את העבודה שלו ב-6 בבוקר, אז הזמן היותר טוב שלו זה אחר הצהריים.
אני אגיד לך, אבל אני עשיתי סקר על הדבר הזה. התחום מסוג שלי, במיוחד גם עם דיר שהוא בנושא של הקמת שיעורים, יצא לי עד היום להדריך, ללוות ולהקים למעלה מ-500 שיעורים, שרובם נמצאים גם בדף היומי, ולעזור להם בכל התהליך של ההקמה והפתיחה ואיך להביא אנשים. ראיתי שללומדים מאוד מאוד קשה להגיע בבוקר. אני כשהתחלתי לפני 15 שנים, אמרתי לאנשים שאני רוצה לפתוח שיעור דף יומי בבוקר לפני התפילה בברכפלד, אנשים טיפסו על התקרה מרוב צחוק. זה אף אחד לא האמין. היום יש קרוב ל-100 לומדים בברכפלד לבד כל בוקר לפני התפילה. יש כמה שיעורים, גם חסידים, גם ליטאים, יש ככה כמה שיעורים.
אתה קורא לפני התפילה, לפני 10?
לא, חלילה, חלילה.
זה מודגלית.
לא, לפני התפילה
בשש מלא. לפני הנץ, השאלה איזה נץ.
שיעורים יש בוויז'ניץ, יש בליטאים, יש ממש כמה שיעורים, יש שם שיעור אחד גדול שהוא 40-50 איש, שנובע כל יום. גם, מתחילים באזור 5.5 כל השיעורים. זאת אומרת, זה מדהים שאנשים יכולים, אבל מאידך הרבה אנשים מחפשים בערב, או אגב, מלמדים שרוצים אחרי צהריים. אנשים שמסיימים בארבע ורוצים בין 5-7, דבר כזה, שזה גם...
יוצא מן הכלל, הרב גינזברגר, אנחנו עוד נרחיב עוד במיזם שלך, ועוד לא דיברנו על המיזם החשוב של חברה, שזאת אפליקציה שבן אדם יכול למצוא חברותה ברשת. אנחנו נרחיב על זה כבר בהרחבה, אבל בינתיים אנחנו נטוס רגע לאוסטרליה, הרב יומי רוזנבאום, שנמצא באוסטרליה, ומתכונן לקראת סיום השס, גם כן בהקשר, הרב יומי רוזנבאום כן מתכונן לקראת סיום השס, ואנחנו נשמע אותו, הרב יומי נמצא איתנו? כן, מיד אנחנו שומעים אותו. כן, שלום, שלום וברכה. יומי רוזנבאום, שלום לך.
11 בלילה.
שלום הרב יומי רוזנבאום, זה שלמה רוזנשטיין, שלום גם לך.
שלום, כן, מכיר את
הכל. הרב יומי, אנחנו רוצים פה לשמוע על, קודם כל, באמת אני מבין שהשעה אצלכם היא שעה קצת שונה ממה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, אבל לשמוע מכם על הסיום השס של אוסטרליה, האמת היא שיש שם הסיום השס, כפי שאני מבין, זה לא סיום השס של דירשוט, זה סיום השס של, של הקהילה המקומית שעושה את הסיום השס, ועדה המקומית של הדף היומי באוסטרליה, ואתה שגרירנו של דירשוט, תספר לנו על הסיום השס לא של דירשוט שנמצא ושיש באוסטרליה.
כן. נכון, זה יהיה פה מוקדם בגלל שזה חופש, כאילו בזמן שהסיום בעצמו יהיה בעצם כמה שבועות אחרי, כאילו נראה לי זה 4 בג'נואר, או זה יוצא בערך בתחילת טבת.
נכון, חי טבת.
אז עושים את זה פה עושים את זה כמה שבועות, בערך 3 שבועות לפני, בגלל שזה אז זה קיץ.
חצי כדור הדרומי, כן, יש לכם בין הזמנים שם.
כן, אז עושים את זה יותר מוקדם, בעוד בערך 4 שבועות עושים את זה, ויום שני, נראה לי, אין לי זה לפניי, אבל נראה לי זה 16 בדצמבר, ויוצא נראה לי חי כסף אולי, משהו כזה. בקיצור, סחרו את האולם הכי גדול במלבורן, ואחרי זה 1,300 אנשים, ויצא שזה היה תקלה עם זה, בגלל שדווקא האולם הזה זה עומד על המים, כזה פיר, עושים את זה בעברית פיר, כאילו שהאוניות מגיעות.
נמל.
כן, כזה יוצא מה... כאילו יוצא כזה, עשו את זה לפני 60 שנה.
שובר גלים שיוצא, כן, נמל.
כן, וזה עומד על עמודים ככה במים. בקיצור, אז מצאו לפני כמה שבועות שיש איזו בעיה, זה לא חזק, בקיצור, אז לא משתמשים באולם הזה עד חצי שנה, משהו כזה. אז לפני כמה שבועות היו צריכים לעשות, למצוא מקום חדש, מצאו איזה עוד אולם שזה מחזיק איזה 1,200 אנשים, משהו כזה. בקיצור, אז עכשיו מתכוננים, מוכרים כרטיסים בכל המגדים שורים, ואני עשיתי את הברושור של הדף של המקומי, ויש בערך בין 15 ל-20 שיעורים בכל הקהילות פה בערך, בכל יום. מתחילים ב-5:30 בבוקר, עד בערך 10 בלילה, משהו כזה, כאילו יש שיעורים לפני התפילה פה. פה באוסטרליה בדרך כלל קמים בערך ב-5-6 ועושים לשם כבר ב-10-10.5 כבר, לא מצלצים בבית, 10.5 כבר בלי לדעת שעל הזה שאנשים נמצאים. אז בדרך כלל יש שיעורים לפני התפילה, וקצת יש אחד אולי מיד אחרת, כאילו לפני העבודה, ככה 8-8.5, אבל חוץ מזה, זה בסוף היום, בדרך כלל, 7-8, 8-9, 9-10.
הרב רוזנבאום, זה פשוט מדהים לראות שגם באוסטרליה, וגם בכל מקום שאנחנו פונים אליכם, בכל מקום בעולם, מתקיימים סיומי השס. נמצא איתנו הרב גליס. הרב גליס, מאיר שפירא היה חולם שבכל מקום בעולם מתקיימים אירועים כאלו?
ודאי שלא, הוא, לא, הוא, הוא, הוא דיבר על צעירים, הוא לא דיבר על מבוגרים בכלל, הוא דיבר על צעירים, והוא לא חלם שיתפוס אנשים מבוגרים, וזה יגיע לכל העולם, זה יגיע גם לארץ, הוא לא חושב שבארץ ישראל צריכים ללמוד דף היומי.
אולי הרב גליס יודע לספר לנו היסטורית, מתי היה הפעם הראשונה שעשינו משס במלבורן, אוסטרליה?
במאון, שמה מלמד.
עם הפעם הראשונה, בתו חיש צדיק אלף כבר למדו, יומי, אתה יודע מתי היה הפעם הראשונה סיום באוסטרליה?
בניו זילנד היה בתו חיש צדיק אלף, זה לידם.
אוקיי.
אבל היה פה כבר סיום השס, נראה לי עשו את זה כבר לפני 40-50 שנה, משהו כזה, לא מיד אחרי המלחמה, אבל בערך 20 שנה אחרי, משהו כזה התחיל פה בסביוני. נראה לי הרב אשכנזי, המלך אשכנזי הגיע לפה בערך לפני 50 שנה, והוא היה תלמיד של רבלין, ותלמיד של מאיר שפירא. אז הוא התחיל לשיר דביוני בעצמו, הוא מסר את השיר לפני 50 שנה, לפני שנה נולדתי.
ואני מבין שהאירוע הזה, הסיום הזה, הוא סיום שמאחד את כל היהדות במלבורן, ובעצם זה הסיום המרכזי של העיר ושל אוסטרליה. גם מסידני מגיעים להשתתף בסיום הזה?
לא, סידני עושים לבד שם משהו יותר קטן, אבל כל הקהילות במלבורן ביחד, בערך 10 קהילות, משהו כזה, 12, גם חב"ד, גם
חסידים. אז גם חסידים וגם ליטאים, כולם ביחד. שזה אירוע היחיד שיש...
כן, אירוע של כל הכי של כל העיר.
אז זה מדהים כמה זה מאחד את כל האנשים מסביב.
וגם הרבה אנשים באים, גם
שסתם
יש רק 200-250 לומדים, אבל באים עוד כמה מאות אנשים לחזק אותם.
יומי, בשתי מילים אם תוכל להרחיב, בשתי מילים אם תוכל להרחיב על הסיום השס שאתם הולכים לעשות, איכן זה יתקיים?
מה האולם שנבחר בסוף?
אולם קוראים לזה פומן,
על המים, ברוך על המים.
לא, זה על המים בוטל, העבירו את זה לאולם אחר, כי על המים בוטל.
מצוין, מצוין, אני שואל את זה כי אולי, מי יודע, אולי נהיה באוסטרליה, נוכל לדעת לאן להגיע. יומי רוזנבאום, נציג דיר.
זה אותו אולם כפי ששייע.
תודה רבה לך, תודה רבה לך, ותמשיכו לעשות חיילים לתורה, ודף היומי, תודה רבה לכם.
יש כמה שעדיין היום כבר עושים את הבחינות על דפיוני, על הגמור, יש, אני יודע, שתי אברכים שעושים את זה עד מתחילת...
יוצא מן הכלל, יום רזמאום, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, מיד אנחנו נעבור לשעה נוספת, יהיו עמנו.
פעם בשבע שנים, פותחים דף חדש.
אברהם הלך מתחת נילה, הדוח אלון דיידן הלך מתחת נילה.
יעלו בוודאי, לפני כיסא הכבוד, מיליארדי... דף
גמרא. דרך התורה, דרך הדף היומי, היא תמיד הגמונה שמרקו.
יש גיליון בשמי, ויש גיליון עלי. זומים נעשים להכיר, להפסיק את השיבות, אבל הם בקרעו ונפלו. אנחנו קמנו את עולנו.
יהודי שמקבל על עצמו, להסתגף לדף היומי, זה סגולה כפשוטו אל אריכות ימים.
וחייבים אנו להודות לקודש ברוך הוא, שזיכה לדורות האחרונים מתנה נפלאה זו של הדף היומי, אשר מאגדת בתוכה רבבות אלפי ישראל, מכל העדות והחוגים לדבר הנעלה ונשגב ביותר שקיים, לימד התורה.
הדף העולמי, סדרת תוכניות מיוחדת לרגל סיום השס ללומדי הדף היומי. מנחה משה הרמן בהשתתפות הרב ישראל גליס והרב מתי גינסברגר.
שעה שנייה אנחנו ממשיכים בתוכנית הדף היומי העולמי. נערכים יחד איתכם לקראת סיום השס, מחזור י' ג', 90 שנה, אחרי התקנה המפורסמת והחשובה של הגאון רב מאיר שפירא מלובלין, בו אנחנו כולנו לומדים דף יום, דף אחד ליום. איתי באולפן הרב מתי גינסברגר, מומחה לתקשורת בין אישית ופותח שיעורים רבים בארץ בדף היומי. הרב ישראל גליס, איש ירושלים והאיש שיביא לנו את הקולות מהארכיונים שהרב ישראל גליס בקיא בהם. אתם תיכנסו איתנו לקראת הסיומים הגדולים. הרב גליס, שלום שלום, ואנחנו נשמע כמה דברים, אני מניח שהכנת לנו משהו.
אז ככה, יש לומדים את הש"ס כמו שאנחנו מדברים בכל העולם. בש"ס אחרי שתקנו את הש"ס, הגיע ימים הקשים, ימי השואה. ימי השואה, והיה קשה מאוד ללמוד את הש"ס. מצאתי גמרא של יהודי, היום הגמרא נמצאת בגנזך, יהודי בשם רבי עקב ברבי ברוך ריימס, מאיר סיגט. מחזיק גמרא שזה שם נדורים ונוזיר וסויטה, שלוש גמרות. בגמרא שלו הוא כותב בהתחלה דבר מדהים. הפעם מודה לשם בכפליים, זה הפעם השנית, כי זכיתי להתחיל ללמוד בש"ס מסכת נדורים, והשם יהיה לי בעזרי, ועשה איתי ניסים ונפלאות, ונקווה שמעתה ולהבא יהיה השם בעזרי, וכן שדי ייתן לי ולכל עם ישראל רחמים, כי בצרה גדולה אנחנו. נגמר מסכת נדורים, בסוף מסכת נדורים הוא כותב, אבקש מאדון כל העולמים, שימחול לי על מה שלא למדתי מדי יום ביומו את הדף היומי כמו הייעוד שלי, אנוס הייתי מחמת הרדיפות של הרשעים ממח שימם וזכרם, והקדוש ברוך הוא ברחמיו היה לעזרי, היה בעזרי, והציל אותי עם כל בני מתי, והפעם מודה בכל אוהבי הנשבר וקווה להשלים את אשר חסרתי, אם אלוקים ייתן לי כוח.
וזה הוא כתב באותם שנות
מלחמה. באותה שנה של המלחמה. ועכשיו, בתחילת מסכת נזיר, הוא מסיים, ביעקב ודבריו, בתפילה קצרה. במצוק העיתים הללו, אין יודע מה ילד רגע, מקווה למי שאמר לעולם די, יאמר במראה לצרותינו די, ומראה ישמע בערי יהודה, בחוצות ירושלים, כל עשו וכל שמחה. בלג באום התשמבית, הוא מסיים ומתחיל מסכת סוטה. הוא מודה לקדוש ברוך הוא שמתחיל ללמוד סויטה. בסיום של מסכת סוטה, אין כלום.
ואין מידע עליו.
אין, יש מידע עליו. החברותה שלו לקח את הגמרא, אותו לקחו למסרפות, החברותה שלו לקח את הגמרא והמשיך ללמוד לבד את הדף הימי. בסוף סויטה הוא כבר לא נמצא. הוא מפרה מבקש בקדוש ברוך הוא, בהתחלה הוא לומד דף הימי, בהתחלה טוב לו, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אחרי זה כבר קשה לו, כבר לא לומד כל יום דף הימי. הוא עובר ממחנה למחנה, ובסוף אין סיום.
זה מצמרר לשמוע שאנשים החזיקו בדף היומי בכל שלב, לא משנה איפה הם היו.
ממש, בכל חור, בכל מקום. גם היה להם גמרות קטנות. איפה השיגו את גמרות קטנות, אני לא יודע, אבל יש תיאורים שאנשים מחזיקים גמרות קטנות, הם זורקים מהרכבות אחד לשני את הגמרה, תלמד את הגמרה. ותיאורים שאנשים מספו את החפצים שלהם, מה שהיה חשוב לו לקחת את הגמרה איתו. אתה אין לך רכוש לקחת, שום דבר.
זה מראה לא רק את החשיבות של הלימוד, אלא את החשיבות של התקנה של הדף היומי. זאת אומרת, עד כמה אנשים...
אתה שייך לחברה, אתה שייך למשהו. אתה לא לומד דף היומי, אתה לא שייך. אתה לא בתוך העניין.
הרב גליס, בוא נשמע איזה כמה קולות מיוחדים של רבנים וגדולי ישראל, שהיום כבר לא איתנו מסיומי ש"ס שונים. אנחנו נשמע כמה קטעים, ואנחנו ככה ניכנס לאווירה של הסיומים הגדולים שהיו במחזור הקודם. הנה.
המלך שאומר שהציר שבא פה, ארוך אומר שמידו, הוא חוב מן הים. זאת אומרת, שתיר שבהרפה אין סיף, כמו שהקדוש ברוך הוא, כביוך הוא, אין סיף, ככה זה התיר הקדיש, אין סיף. הסתכל ברייסי ובור העומה, זאת אומרת...
זה הרב שטיימן. פותח את הדף היומי, ויש גם קטע שהוא מסיים את הדף היומי. אבל זה קטע שהוא מסיים את הדף היומי. בכינוס גדול שהיה, אמר לי פשוטים על
זה.
באיזה
מחזור זה בערך?
במחזור האחרון.
מחזור האחרון.
כן.
אם אתה נאו קדוש להתחיל מחדש את לימוד הש"ס במחזור הי"ב, כל ההתחלות אומנם קשות, אבל כאשר מקבלים את התורה, בשמחה ובאהבה, אם שמוע תשמעו בקולי, אנו מובטחים כי יערב לנו מכאן ואילך. פתיחת מסכת ברכות במחזור החדש של...
הרב גליס, תחזיר אותנו לרגעים המיוחדים ששמענו עכשיו.
זה הרגע, אנחנו מדברים על י"ב, אנחנו מדברים על שני מחזורים קודם, 14 שנה אחורה. מרגש מאוד. כל מחזור אתה רואה פתאום אנשים חדשים מצטרפים. זה התחיל במחזור הראשון שהיה סיום שלו במאה שערים. תיאור מאוד מעניין על מה שהיה במאה שערים. והכותב כל כך מתלהב, רבי פול קצנלבורג, שכותב שהיו 2,000 איש בישיבת מאה שערים. אני יודע שלא נכנסים שם יותר מ-200 איש. 2,000 איש היו במשארים. ובאו והלכו וחזרו, 6,000 איש היו, חדו, באו וחזרו למסיבה הגדולה. זאת הייתה התרגשות.
התרגשות של הכותב גם.
מה?
התרגשות של הכותב גם, כן.
הוא רואה 6,000 איש. המחזור השלישי כבר היה מצב קשה בארץ, אז הרגו את שלמה בן יהודה, זה היה, האצל לחמו, היה מצב קשה, היה עוצר בירושלים. קשה ללמוד את הדף היומי בעולם, אני לא יודע מה היה, אבל אני מסתמך על עיתונים של הארץ, ושם המחזור היה נגמר בשער חסד, היה טקס בשער חסד. כשרצים לוויקיפדיה, אז הם יודעים ששער חסד זה היה המחזור השני. אז זה טעות, המחזור השלישי היה שער חסד, המחזור השני היה מהשערים. וכל פעם הצטרפו עוד אנשים ועוד אנשים. אני זוכרת את מה שנקרא מחזורים קודמים, מסיבות גדולות שהיו, והלכתי כבר עם אבא שלי כנער צעיר. כל שנה, כל מחזור, באים אנשים חדשים. אתה רואה פתאום טיפוסים חדשים, ספרדים וליטאים. אתם חשבו שזה, מי לומד דף היומי? אלו משתיב לך, לומדים דף היומי. הוא סנדלר, אני יודע מה, יש לומד דף היומי. פתאום אתה מתברר, לא, לומדים כל מיני ליטאים וספרדים שלומדים דף היומי. ובהתחלה כשאמרו שיש איזשהו מצב של, היו נגד הדף היומי, שזה מחסידי סאטמר, מונקאץ', מה שנקרא קנויים, כי זה היה אגודת ישראל.
מה הסיפור, רב גליס? בוא נעצור שנייה למתנגדים לדף היומי. היו גם כאלו.
היו כאלו, שזה בעיקר אלו שהיו מלחמו נגד אגודת ישראל, מה שקרה בציונות, מתכוון לציונות, זה למעשה היה הבסיס. המציאו על זה כל מיני דברים, אבל למעשה אם אני לוקחים מי לא למד דף היומי, מי היה נגד דף היומי, זה התחיל במונקאץ' וסאטמר וסיגט מהסוג הזה.
זאת אומרת, לא הייתה התנגדות מהותית לעצם הדף ליום והקצב והמהירות, לא הייתה לפי מה שאתה אומר, אלא רק...
בדיוק. פוליטית. אחרי זה, אחרי תקופה, יתרו גם לדבר על הקצב. לא יכול להיות שאדם שלומד ברוכס, אתה מכריח אותו עכשיו ללמוד שבס או ללמוד עירובין. הוא עכשיו לומד ברוכס, מה אתה מכריח אותו ללמוד דפיים משהו אחר?
זאת אומרת, היה להם צד שזה כובש את, את כל התוכניות הלימוד האחרות, ובעצם זה לא משאיר בדיוק. מקום לכלום.
גם לא לומדים הלכות. עכשיו, מה שקרה שינוי מאוד מעניין, וזה קרה בתפשין סמך, בתולדות אהרון, שהם היו חלק מה שנקרא אגף הקנאי, בתולדות אהרון, התייסו את הקנה, לומדים דף הימי, אבל לומדים דף 5 ימים ב... לומד דף הימי, שישי ושבת, חוזרים על מה שלמדו כל השבוע.
זאת אומרת שהם מסיימים פעם בעשור, נגיד.
כן,
פעם...
משהו כזה.
כן. זה נורא מוזר. תראה, בהתנגדות הראשונה שהצגת לגבי הציונות וכדומה, זה דבר שהוא פחות מובן. התנגדות השנייה, אני מבין שיש כאלו יגידו כך או אחרת, אבל כן. בכל מקרה, בסופו של דבר...
כולם
לומדים דף הימי היום. אנחנו נשמע עכשיו קול נוסף, בהקשר לסיום השס, ואז נפנה למי שעומד מאחוריו.
מן מלכי רבונון, רבותינו הגדולים, גדולי גאוני צדיקי ופוסקי דורנו, מנהיגי ישראל, השם יאריך ימיהם ושנותיהם, בטוב ובנעימים לאורך ימים טובים.
זה היה הרב אברום לייזרזון.
זה לא היה, זה הוא.
זה הוא, הרב אברום לייזרזון, שנמצא איתנו כאן עכשיו על הקו. זה הקול המוכר של הרב לייזרזון, מההנחיות של המעמדים הגדולים של סיום השס. הרב לייזרזון, שלום וברכה.
שלום וברכה.
אנחנו עכשיו נמצאים בזמן כל כך מיוחד, שאתם תמיד בטח בתקופה הזאת רגשים ונרגשים לקראת הסיומים הגדולים. אנחנו נשמח לשמוע מה אנחנו השנה בזמן המחזור של י' ג', איך אנחנו מתכוננים.
לא, איך אנחנו מתכוננים, אני לא שותף לארגון של הדף היומי, אני כמובן, אני שותף ואני מקווה ומייחל ומצפה בגעגועים עזים שוב למעמד הגדול. אני התרגשתי כבר, חלפו 15 שנה מאז שנשמע הקול הזה עם הופעתם של גדולי הדור מכל החוגים ומכל המחנות ומכל העידות לאולם הענק ביד אליהו, וכאשר ההתרגשות אוחזת בי גם עכשיו ברגעים אלה להיזכר איך היה נראה האולם באותם רגעים מרטיטים כאשר קיבלתי את ההוראה שגדולי ישראל ששהו באחד האולמות בצוותא נכנסים יחדיו לאולם הגדול, ואז המקהלה שהייתה מורכבת מעשרות חוקים חסידיים ולא חסידיים בניצוחו של מונה רוזנבלום הידוע, פצחה בשירה שהוא הלחין אז, אשריכם ישראל. וראיתי את האולם, את כל האולם כולו, ראיתי מול עיניי אז, כשעמדתי על הבמה, אני רוצה לומר לכם שלהיות מנחה באירועים, אני הנחיתי כבר מאות אירועים בשנות חיי, באירועים המוניים של רבבות, של אולי יותר מרבבות, כל אירוע עם ההתרגשות שלו, עם הייחודיות שלו, אבל לראות את האחדות הכלל ישראלית, לראות את המעמד המדהים של מתן כבוד התורה, כשכל החוגים ירדיו, שבא לידי ביטוי גם במקהלה, בחרו אז מקהילות מכל החוגים, לכל אחד הקציבו זמן, אבל להיות מנחה, רבותיי, אני רוצה שתדעו, אני לא מקנה לאלה שצריכים להנחות אירועים כאלה, משום שכל מנחה באירוע כזה, זה לא מן הנמנע שהוא לא יוצא חבול ופצוע, עם טענות, עם טרוניות של כל הגבאים, של כל המשמשים, של כל המקורבים, למה לא הקראת, למה לא הזמנת את הגדול הזה קודם לדבר, ולמה הקצבת לו, למה הוא העריך בדיבורים, ואני, סליחה שאני אומר לכם, המנחה הוא הסעיר להזזל, לספוג את כל הטענות, הוא עומד כמה שעות במתח כזה.
אבל הרב לידר, זו לראות את כולם ביחד, רוקדים אחרי זה, כל גדולי התורה, מכל הגוונים, משלבים ידיים, הרב אלישיב שקם מכיזו וכרב, אדמו"ר מערלוי.
רגע, הרב אלישיב לא היה.
כן, הבאתי אירוע הוא היה שהוא עקד ביחד עם...
רב נוסן זכורסקי, נדמה לי, הקריא את הברכה שלו, הוא לא יכל לבוא, גם האדמו"ר מויז'ניץ, זכר צדיקים לברכה, ישוע שמוישה, שיגר את בנו, שהוא היום האדמו"ר מויז'ניץ, אבל אני אומר, כשכולם קמו אחרי שמרן הרב שטיינמן סיים את השס ואמר את האדרון, אחרי זה באופן ספונטני, הריקוד הזה לא ישכח מתודעתי ומזיכרוני לעולם. הריקוד הזה, ראית ממש את השמיים, את הפמליה של מעלה, את כל לומדי הדף היומי לדורותיהם, מאז תרפ"ט נדמה לי, כשמרן הלובלין הרוב העלה את הרעיון הנשגב הזה, אתה רואה אותו ביחד מלמעלה במרומים, רוקד יחד עם מיליוני הקדושים והחללים בארץ ישראל, כל אלה שלמדו דף היומי, הכל התאחד והתמזג בצורה, שכחתם מכל העניינים, מכל השטויות, מכל ההבלים, מכל מה שמתרחש היום. אז, לפני 15 שנה, כולם ראו דבר אחד. כשאני ראיתי איך את אחד מגדולי האדמו"רים בא וביד ימין הוא מחזיק נין, ביד שמאל הוא מחזיק ילד, והוא רוקד את השירה, נדמה לי, אשריכם ישראל, זה היה ממש, אתה רואה דורות על גבי דורות, זה מעמדים, ברוך השם, אני שומע ואני קורא ואני מבין שעומדים לארגן היום עוד מעמדים, אני נחיתי עוד מעמדים, אני נחיתי מעמד של סיום השז ותשנ"ב ברחבת סמינר בית יעקב, גם עם גדולי ישראל, אבל זה היה בהיקף יותר מצומצם, זה אורגן על ידי אגודת ישראל בירושלים. הסדר היה שמארגנים בארץ שני מעמדים. אחד היה מארגן הרב רב מנחם פרוש, זכרונו לברכה, בירושלים, והשני היה מארגן הרב רבי דמר אברמוביץ', זכרונו לברכה, בתל אביב. זה היה כלל ארצי ביד אליהו. וזה זה מעמדים שנותן חוסן וכוח והשראה ללימוד התורה, ומעודד ומביא בעקבותיהם של כל המעמדים האדירים האלה, מביאים בעקבותיהם עוד אלפים, עוד רבבות לומדי תורה.
הרב לייזרזון, באמת העניין של להנחות את המעמדים הכל כך גדולים וחשובים הללו, יחד עם גדולי ישראל, כמו שהזכרת עכשיו, ההשראה זה בסופו של דבר כמעט אחד הדברים החשובים. למה? כי האנשים שמצטרפים כל פעם לסיום השס, הרבה פעמים הם נכנסים לאווירה וההשראה בגלל אותם מעמדים מיוחדים, ואין ספק שהרגעים הגדולים הם שגדולי ישראל נכנסים, כמו שהזכרתם. אנחנו, אחת המטרות שלנו כאן בשידור הזה, זה באמת איך להנחיל הלאה את לימוד הדף היומי, גם היום לצעירים ולאנשים נוספים ששומעים אותנו, לבעלי בתים, לבעלי מלאכה, ללמדנים, שכולם יחזיקו בדף היומי, וגם לשם כך נמצא איתנו כאן הרב מתי גינסברגר, שהוא עוסק רבות למען העניין הזה, להנחיל את השיעור של הדף היומי. ואיך אתה רואה מזווית עיניך את האפשרות להנחיל הלאה, הרב לייזרזון, את לימוד הדף היומי בכל החדשים שמצטרפים?
הפירוש איך?
איך אפשר באמת, אנחנו גורמים לאנשים
לכן, לכן יש ארגונים כל כך מפוארים, בראשם דירשו של הרב אופשטטר, שהוא גם היה שותף אז לארגון ביד אליהו באירוע שאני הנחיתי. תראה, אני לפני 7 שנים, אני הנחיתי את המעמד ביד אליהו בתפשין סמך א.
כן.
אחרי זה היה המעמד באיזה שנה, הרב גליס, אני שומע את קולך, אתה כן. ודאי, אתה איש תאריכים. באיזה שנה היה הדף היומי לאחר מכן?
תפשין סמך א, ואחרי זה תפשין א' ב'.
היום זה
ה-13. תפשין א' ב', י' ב' תפשין א' ב'.
עין
ב', נום ב'. עין ב', עין ב' היה מחזור ה-12.
זה המחזור הקודם. המחזור הקודם זה עין ב', זה הסיום השס הקודם שהיה.
כן.
ולפני זה היה סמך א', ולפני זה אנחנו מדברים על שנת...
נון זיין.
נון זיין.
מה נון זיין? לא, רגע אחד.
זה הסתיים, אז מסתיימים המחזורים
האלה. 7 שנים היה בנון ב', אני חושב.
סמך, לא.
השאלה היא, הרב לייזרזון...
הכל פנים, אני רוצה להגיד לכם, אחרי שהנחיתי פה והייתי כל כך קרוב עם אלה שארגנו, הוזמנתי לפני 7 שנים למעמד. אני רוצה לומר לכם, אני ירושלמי, אני ארץ ישראלי בדם, בנפש וברוח ובנשמה, אבל בכל זאת אני נוסע, 40 שנה נסעתי לוועידות של אגודת ישראל לדבר על החינוך באמריקה, הוזמנתי על ידי ראשי אגודת ישראל להשתתף, לא להנחות כמובן. אני צריך ללמוד קודם את שפת האנגלית ועוד כמה תנאים כדי להנחות. יש שם אצטדיון שהכיל לא פחות מושבים, 100,000 מושבים, בלי עין הרע, ולראות את המעמד הזה בארצות הברית, ולראות את הריקודים הסוערים של יהודים מכל הגוונים ומכל הצבעים, ללא הבדל חוג, זרם, מידע והשקפת עולם, איך שכולם רוקדים ומחבקים את התורה, את תורתו של הקדוש ברוך הוא, שבלעדי לולי שומיים ואורץ לא ישמתי, רק הכל אנחנו חיים בזכות התורה, וזה בא לידי ביטוי, וזה גם המעמד הזה באמריקה, וזה כבר הולך בכל העולם. וזה מביא להפצת הרעיון הנשגב. המעמדים האלה, אתה שואל איך מפיצים תורה. מפיצים תורה משום שיושבים ומאזינים ומקשיבים. מה זה נקרא לסיים מסכתא אחת, שזה יום טוב לרבנו, בפרט שמסיימים את כל השס כולו. השמחה העצומה שאין לזה כל ביטוי וכל מבע, בא לידי ביטוי שאדם אומר, אני חייב להצטרף, וזה תפקידם, וזה משימתם, ועל זה פועלים באמת כל הארגונים, אי אפשר להזכיר אחד. אני אומר, דירשו, זה ידוע, שהם גם מארגנים מעמדים של סיום השעה.
בהחלט, בהחלט, הסיום השעה הקרוב גם כן יהיה ביד אליהו, מעמד מאוד מאוד גדול ומיוחד. הרב לייזרזון,
אני בטוח שאם אז, בתפשין סמכי נותרו 2,000 איש בחוץ שלא יכלו להיכנס ליד אליהו, הפעם יחכו בחוץ נדמה לי 10,000
איש. אז אני רוצה להחזיר אותך קצת להיסטוריה, אבל זה נותר לי ליד שערי חסד. אז הסיום השס השלישי היה בשערי חסד. מה זה בתקס את אבוידת ישראל?
אני זוכר כשהייתי ילד, היה מעמד אחד בירושלים. זה היה עינון גרשייזר.
כן, נכון.
ואז יצאו כולם לרחובה של עיר
כיכר השבת.
בריקודים לעבר כיכר השבת. אני זוכר את רמנדל גפנר עם הריקודי הקדצ'קה שלו. זה היה משהו. אבל בשער חסד הייתי ילד בית כנסת, זה היה נקרא
אגודת ישראל.
אחרי זה שינו את זה לעבודת ישראל.
כן.
שם היה רמוי שבלוי, לפי הפרסומים.
נכון.
והיה כרטיסים, כמה אנשים נכנסו לבית כנסת הזה, רב ישראל?
נסתם מיום וחצי.
יותר מ-50 איש לא יכלו להיכנס שם.
אבל יש שם, שם היה רב בנגיס, והיה רב דושינסקי,
כולם. כל ירושלים בא, אבל היה מקום רק כנראה לרשקי באגים, ולא לאנשים סתם. אתה מכיר את השכונה ואת הבית כנסת. אני זוכר אבל את ההתרגשות בשער חסד, באגוד ישול זה היה נקרא, אגוד ישול.
היו שני מעמדים גדולים בשער חסד, אחד זה סיום דף היומי בתרצח, ואחד זה חתן התנ"ך עמוס חכם, שהיה גם כן גר בשער חסד.
איזה השוואה, עמוס חכם, עמוס חכם, אני רוצה במקרה כבר מדברים בנוסטלגיה, עמוס חכם היה רווק מבוגר, הוא היה נכה עלינו.
היה עיוור.
והוא היה נכה, אבל הוא בא לבית כנסת, הוא היה יהודי חרדי, והוא ידים אז את המדינה. אני זוכר שבן גוריון לא הפסיק לדבר על עמוס חכם, נדמה לי שהוא קנה לו שיניים. הוא שאל אותו מה הוא רוצה, אז הוא אומר אין לו שיניים. אז הוא רכש לו על תקציב המדינה שיניים תותבות.
בין שני האירועים, הרב לוינזון, אנחנו בעיקר מתכוננים לסיום השעס.
עמוס חכם, כל שער החסד, לא היה רדיו אחד. היה אצל מישהו, מאן דהוא, כבר הלך מזמן לעולמו, והיה לו רדיו, ואני זוכר שכולנו נדחפנו באותו רחוב, חוף קהנוב, לשמוע את הגאוות היחידה שעמוס חכם הזה, היהודי שאף אחד לא הסתכל עליו, פתאום יודע את כל התנ"ך על בוריה, מהאלף והתו.
הרב אברום לייזרזון, יושב ראש החינוך, יישר כוח גדול, באמת תודה רבה. ואנחנו נהנינו לשוחח איתך על המעמדים ועל ההנחיה המיוחדת שלך במעמדים והסיומי השס ההיסטוריים. יישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נעלה עם מאוריין מיוחד, ידידיה מאיר, שמסיים 6 שנים כבר, כמעט סיום השס. פרסומות ואנו מיד שווים. אנחנו נמצאים עכשיו עם מאוריין מיוחד. שלום לך, ידידיה מאיר.
שלום, שלום. לילה טוב, בוקר טוב, אני כבר, הזמנים אצלי מבולבלים.
אנחנו לקראת סיום השס, תש"פ, מחזור 13, ואיכשהו לחשו לי על האוזן שאתה עומד כמובן לסיים את השס איתנו, או שאתה בשנה השישית, בוא נשמע איפה אנחנו אוחזים.
אז לא, לא, אני... רגע, זה השנה השישית, אני צריך לעשות את החשבון. אני התחלתי במסכת סוכה, אז זה אומר ש...
קרוב, כן, קרוב שנה, לסיום השס, אתה... קרוב מאוד.
כן. קרוב, כן. אגב, זה מעניין איך... אני התחלתי את הדף היומי ממש במקרה, אני לא רוצה להגיד בטעות, אבל אפשר להגיד אולי אפילו בבורות. כי אני מאוד אוהב את חג הסוכות. אני אוהב, יש שמחות בית השואבה, יש קישוטי סוכה, אני אוהב את הריח של האתרוג. ואז כשבדף היומי היו במסכת סוכה, אמרתי, טוב, נצטרף לכיף הזה. הנחתי שזה מסכת ידידותית, נחמדה כזאת, באווירת חול המועד. היא לא הייתה כזאת, אבל כבר התמכרתי, כבר נכנסתי לסיפור, ברוך השם.
אין ספק שאתה יודע, אני נמצא איתנו פה, מגיד שיעור ותיק, הרב גינסברגר, איך שאמרת שהיא לא הייתה כזאת, הוא ידע בדיוק על מה אתה מתכוון. אתה את ההשלמה של הלימוד, הלימוד היומי שלך, איך הוא מתבצע בדרך כלל, ובעיקר תגלה לנו איך אתה מחזיק איתו, עליך זה לא שאלה, אבל אנשים שואלים איך מחזיקים מעמד בדף היומי.
עליי זה השאלה הכי גדולה, שאלה כזאת גדולה שאולי אני מחייב, אתה יודע, מחייב את מופרעי הקשב, את הלא מתמידים. אני עם השניים מקרא ואחד תרגום קשה לי להחזיק, אבל בשיניים, מה שנקרא, בציפורניים. אבל קודם כל התשובה היא סייעתא דשמיא, באמת, מי שנכנס לזה זוכה, אני ממש מרגיש בזה, ואני לא אומר את זה כאיזו תשובה צדקנית או משהו, אני פשוט מרגיש את סייעתא דשמיא, כי לפעמים אני שואל את עצמי, איך הגעתי עד הלום? אבל אני חושב ש... מעבר לזה, זה באמת קשור למשהו שהוא... אפשר לדבר, ובטח אתם מראיינים רבנים, על הסגולה של לימוד תורה, ומה זה אומר, ומה כל מילה או כל אות של גמרא. אצלי זה בראש ובראשונה מין יציבות כזאת, שפיות גם במובן האישי, וגם במובן הציבורי, כלומר הציבורי, מה שקשור ליום-יום, אני אסביר. במובן האישי, בן אדם, כל אחד עובר בחיים תלאות וקשיים ומשברים קטנים, שיהיו רק קטנים תמיד, ולא חלילה משברים גדולים. אבל יש את ההתמודדות היום-יומית בחיים, לכל אחד באשר הוא. והדף היומי, הלימוד היומי, זה כאילו מין אי כזה של, שאתה יודע שמה שלא יהיה, יש משהו קבוע, ושהוא לא סתם קבוע, מרומם, הוא מעל החיים שלך, הוא משהו שנמצא מעל היום-יום. אמרתי קודם, אמרתי לילה טוב, בוקר טוב, אני השנה, זה לא סוד, בארצות הברית, אנחנו בשליחות. ויש הרבה דברים שהם לא יציבים בדיוק, כשאתה עובר עם משפחה, 5 ילדים לארץ זרה, אבל איזה דבר נפלא זה, שאתה יודע שמה שלא יהיה בכל יום, אני רוצה להגיד בכל בוקר, אבל זה לא תמיד אצלי בבוקר, אבל יש איזו קביעות כזאת, שאתה יודע שאתה ממשיך איפה שהיית בארץ, ואיפה שתחזור בעזרת השם, שתגיע לארץ, וביחד עם עולם יהודי שלם, זה במובן האישי, אבל במובן הציבורי לפעמים אני אפילו יותר צריך את זה, כי מול היום-יום אני מגיש פה תוכנית ועוקב אחרי החדשות והמשברים ויש בחירות ומבטלים הופעות של מוטי שטיינמץ והרב פירר וסערות ציבוריות ויש שוב בחירות ועוד פעם בחירות ואתה יודע שיש לך נקודה ביום שמרימה אותך מעל לכל זה, אז אתה מבין שיש סדר יום יהודי אחר שהוא לא דופק לפי הקצב של ליברמן.
כן, ולדידי...
וזה דבר מדהים בעיניי, זה ממש שפיות.
אני אומר, ידידי, יש לך תוכנית קבועה פה, ושעה לפני שאתה מדבר, יש פה את השיעור בדף היומי הגדול ביותר בעולם לדעתי, של הרבי יומי מילצקי, שמגיש פה שיעור נכון. בדף היומי ברדיו כל חי. שעה לפני התוכנית שלך.
נכון. זה מדהים, זה תחנת הרדיו היחידה בעולם, שהתוכנית הטובה ביותר שבה מוגשת ב-5 בבוקר.
טוב, זה ביחד עם השיעורים של הרבי מילצקי.
כן, באמת, הקריזמה שהרב מילצקי עושה, אני נהנה לפתוח את את הרדיו ולשמוע, זה לא שעות שכל כך נוחות לי, אבל רק לשמוע אותו לדקה, באיזה תשוקה, באיזה התלהבות הוא מקריא את הגמרא. אני באמת חושב שמי שמצטרף לדבר הזה, הוא לא, זה דבר לא קל, זה מדהים. הדף היומי, אני אגיד את האמת, לא יודע, אני לא רוצה להגיד ברוב המקרים, ברבים מן המקרים, או עכשיו במסכת נידה, אני יכול להגיד ברוב המקרים, אני לא מבין את כל הדף, אני לא באמת מבין, אבל אני כן חלק ממשהו גדול ובעיקר יומיומי, זאת אומרת, זה נותן פה איזה, מין איזה, כמו שאמרתי, איזה אי של שפיות, זה יותר משפיות, זה אי של רוממות. וגם לדעת שאתה לא מבין, זה גם דבר, אני חושב שזה גם תרומה גדולה לחיים שלי, בטח כשאתה עיתונאי או שדרן, אז אני הכי חכם בעולם, אז אני יודע הכל. פתאום אתה רואה, יש לך שעה ביום שאתה מרגיש לא כזה גדול ולא כזה חכם ו... ואולי תסכולי עיתונאים תרבה חוכמה, זאת אומרת, דווקא התחושה הזאת גורמת לך יותר לנסות ללמוד ולהבין, ולהבין כמה אתה משהו קטן מסיפור גדול.
אתה מצליח להקיף פה באמת מעלות כל כך גדולות ורחבות למי שמחזיק בדבר כל כך גדול, ולפעמים גם כל כך פשוט. אפשר להחזיק בזה, אבל באמת ברמה הפרקטית, אם אתה יכול ככה לגלות לנו, או מה אתה היית ממליץ, איך אנשים שמנהלים סדר יום אינטנסיבי, ועסוקים במשך היום, והם רוצים לחטוף את הדף היומי ולהישאר בו, מה הם אמורים לעשות? באילו כלים אתה משתמש, אם אפשר להגיד, או מה היית מציע?
וואו, זה כזאת שאלה אישית. אני לפעמים לומד את הדף היומי 12 שעות, 24 שעות, כלומר, לא תמיד אני מצליח להתרכז ולשבת ולהתנתק מהעולם, וללמוד את הדף היומי מתחילתו ועד סופו. לפעמים זה גם קשה לי, זה מתיש אותי. אולי הייתי צריך להקדים ולומר, אני בישיבה הייתי תלמיד בינוני ומטה. אני עד היום לומד את הגמרא לא מתוך הדף של הגמרא, לא בצורת הדף, אלא מהצד השני, בשוטנשטיין. כי כשאני רואה את הפונט, לצערי, אני מקווה שזה יעבור לי, בעזרת השם, אני בטוח זה יעבור. אבל בשבילי הדף של הגמרא, הפונט הזה, מזכיר לי דברים לא כל כך נעימים בעברי. מזכיר לי את הכישלונות שלי שהייתי בישיבה, תלמיד שמבין אחרון וקולט אחרון. סליחה?
אני אומר, אני שומע את הטענה הזאת מהרבה, את החלק הזה, שהם באמת לומדים מהצד המרובע של הדף. מהצד עם הפירושים.
כן. עכשיו, זה מדהים, אני לא מזמן פגשתי כאן בארצות הברית את הרב זלטוביץ', שהוא המנכ״ל של ארסטקור, להוצאה שמוציאה לאור תש"ס, הוא הבן של הרב זלטוביץ', זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כמה שנים. ואמרתי לו, אתם לא מבינים, הם כבר כן מבינים האמת, הוא הסתכל עליי, אני לא הייתי הראשון שאמרתי לו. אבל מה זה עשה לי שיש פתאום אנטר, שיש פתאום בולד, שיש שורות שמתגשות, יש שורות שמנוקדות. יותר מהכל, זה שכתוב, הגמרא תשאל עכשיו חמש שאלות, ותענה שלושה תירוצים. זה כאילו עושה לי סדר בראש, ולא היה לי את זה לצערי. אני בכלל חושב שאנחנו בדור שזוכים באמת, כי בדור אחר, אני בלי השוטנשטיין, לא, אני אומר שוטנשטיין זה יכול להיות עוז והדר, אני פשוט אישית, גרפית התחברתי לשוטנשטיין, אבל יש לנו דור שמנגישים לו, פשוט יש מודעות להנגשה, כמו שפעם אנשים שקשה להם לעלות לאוטובוס, אנשים עם כיסא גלגלים, כן, אז לא היה להם, אז הם אומרים, טוב, תעמוד בצד. היום זה ברור, להנגיש, נכון, צריך לתת שהאוטובוס יוריד איזה מעלון מאחורה, ובכל מקום צריך להיות דרך נגישה גם לאנשים שזה, ואני חושב שגם בלימוד התורה, היום, חוץ מללמוד בשבילך, עושים הכל. אגב, יש גם את הפורטל של הדף היומי, שזה אפליקציה, או בכל ורסיה אפשרית שיש שם מכל סוגי השיעורים, כל אחד יכול להתחבר כמובן לשפה שהוא מכיר, אבל שפה זה לא רק עברית, אנגלית, צרפתית, או יידיש, או רוסית, אלא גם הקצב, המהירות, הסגנון, יש המון המון אפשרויות, וכל אחד מה שמתאים לו. אני רק באופן אישי מדגיש שאפשר ללמוד גם מי שקשה לו להתרכז, שעה או שלושת רבעי שעה או חצי שעה, אפשר ללמוד את זה במנות, אפשר ללמוד עם חברותה, אני בארץ, הייתה לי חברותה הרבה שנים, מוטי רוטנברג, אברך במוטי, צריך להגיד הרב מרדכי רוטנברג, כן, אבל הוא, בשבילי הוא מוטי, והוא עזר לי להשיק את העניין הזה, ככה ישבנו והוא הסביר לי בהתחלה, היום בארצות הברית החברותה שלי זה יותר שוטנשטיין.
פה באמת אתה נוגע בנקודה שהיא אמורה להיות אחד מהנושאים הבאים שלנו, על הקושי להשיג חברותה כשאתה נמצא. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולתת תפיחה למישהו בבית כנסת ולהגיד לו, האם אתה מעוניין ללמוד איתי חברותה או דברים כאלה. אנשים מתביישים לבוא ולגשת לחברותה, ובאמת הרבה לא מתאים להם שיעור. אז הם די נופלים בין הכיסאות. אתה מכיר את הבעיה הזאת?
נכון. אני לא פחות מסתובב בבתי המדרש, זאת אומרת, לא הגעתי עדיין לשלב של הבעיה הזאת שאני הולך ומחפש חברותות, כי באמת בגלל שקשה לי להתרכז, לפעמים זה נוח לי ללמוד יותר במנות קטנות, אבל שוב, בעולם הווירטואלי, אז גם יש אפשרות של לתאם חברותות ולקבוע, וגם יש יותר ויותר אנשים, התחושה שלי ש... כולם לומדים את הדף היומי. אגב, זה מעניין שזה לא רק חרדים, ולא רק בני תורה, ולא רק...
מה אתה אומר על התופעה הזאת, שכל כך הרבה חילונים יושבים ולומדים דף היומי? יש שיעורים במשרדי ממשלה?
אם הם לומדים דף... כן, קודם כל, אם הם לומדים דף יומי, אז הם לא כאלה חילונים, שישמרו לעצמם, זה עלול להשפיע עליהם. אתם יודעים, אני כאן כן נדרש לדברים, לסגולות של התורה.
הבן שלי מפיץ את המטיפתא של עוז והדר. זה הולך הרי בחוברות, כן. ויש לו חלק באזור הזה של סביון, כפר שמעיהו, באזור הזה הוא מפיץ את הגמרא. וכשהוא מפיץ את הגמרא של נידה, מה שלומדים עכשיו נידה, הוא הגיע, הוא עושה את זה בלילה, הוא שם בתיבות דואר, והגיע בשש בבוקר, הגיע לאיזשהו כתובת בכפר שמעיהו, יוצאת אישה שהולכת עם כלב, וצועקת עליו, אתה לא מתבייש? הבן שלי, ניבל, מה קרה? בעלי כבר מחכה יומיים לגמרא, ואתה לא הבאת לו את הגמרא.
יזהרו בבני עשירים, זה מה שנקרא.
אתה יודע, אנחנו באמת, לגבי הנושא שדיברנו על החברותה, שקשה להשיג אותה, אז יוצאים כרגע במיזם מאוד מאוד מעניין, איזושהי אפליקציה ואתר, פלטפורמה, שמאפשרת לכל אדם לכתוב את הנושא שהוא רוצה ללמוד, בוא נאמר כרגע הדף היומי, והאפליקציה מאתרת אותו סביב איפה שהוא נמצא, ומנגישה לו את כל החברים והשכנים והאנשים שנמצאים אצלו בשכונה, כדי שהוא יוכל לקבוע איתם חברותה. לא וירטואלית, זאת אומרת, לא דרך המדיה, אלא דרך הבית כנסת. זה פרויקט שנקרא חברה.
מדהים.
והוא כן, הוא נמצא באינטרנט, באפליקציה, אפילו במכשירי בית כנסת פה בישראל, של נדרים פלוס וקהילות. וזה דבר שמייצר מהפכה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הוא מייצר מהפכה בכל הנושא הזה. רק היום בבוקר פגשתי בן אדם. היום בבוקר פגשתי בן אדם, שהוא לפני יומיים ניגש ואמר לי, אני מחפש חברותה, עכשיו עזבתי עבודה. ואין דרך להשיג חברותה, זה באמת אחד מהקשיים הגדולים לבוא ולנסות להשיג חברותה. והבוקר פגשתי אותו בבית כנסת, אז הוא אומר לי, כן, מצאתי. אבל הוא מצא שיעור לא חברותה, אבל הוא נכנס לאפליקציה הזאת, מצא מישהו מסביבו, וזהו. זה פתרון שבאמת הולך לאחד, אתה יודע, במיוחד אתה עכשיו בתפוצות, המון אנשים בודדים, מה שנקרא מבחינת החלק התורני. נמצאים אחד פה, mm-hmm. אחד שם, וזו מערכת שלראשונה תאחד את כל העולם היהודי.
כל הפלטפורמות הקיימות היום נמצאות בשביל לתת לנו ולהנגיש לנו, כמו שדידיה הבאת מקודם דוגמאות של הנגשה. אתה יודע, ככה, שאלה לסיום, אוטוטו בעזרת השם, עוד כמה זמן שזה ייקח, לא עוד הרבה זמן, אתה תעמוד בעצמך לקראת סיום השס. ספר לי קצת, תשתף אותי בהרגשה ו...
יאללה, הוא פוחד לחשוב על זה.
אני מתרגש רק לחשוב על זה, אני מנסה לדחות את ההרגשה, להגיד, זאת אומרת, מה אני ארגיש? אני מפחד שאני אתרגש מדי, אתה יודע, אבל שנגיע בעזרת השם לרגע הזה...
תשאל את אבא שלך, סליחה? אתה סיים כמה פעמים שס.
נכון, נכון. זה באמת מאוד מרגש, ואני מאחל לעצמי לא רק לסיים את השס, אלא במקרה שלי גם להבין... מה שאני מסיים, אני קראתי לא מזמן שהרב שטיינמן, היו צריכים לשכנע אותו לעשות, לא הבנתי בדיוק את ההקשר של הסיפור, שהיו צריכים לשכנע אותו לעשות סיום השס, ורק הוא אמר דבר אחד, אני קופץ לשורה התחתונה, שהמגידי שיעורים בוודאי מבינים את השס, להם ראוי לעשות את סיום השס, כי הם אומרים כל יום את השיעור. אני לא מגיד שיעור, ואני מקווה שכשאני אגיד דדרן הלך, גם כשאני אומר בסוף כל פרק, אני מאחל לעצמי גם במסכתות הבאות, להבין כמה שיותר, יש רמות מישהו שאל אותי, תגיד, מה אתה עושה אחרי שתסיים את השס, אז לאן אתה עובר, את שולחן ערוך, טור, אני מחכה רק למסכת ברכות, ללמוד אותה מתוך היכרות מסוימת, זה יהיה שונה, אני חושב שאפשר בלי סוף, זה פשוט שאפשר בלי סוף להבין ולהעמיק, וזאת השאיפה, אגב, אני רוצה להגיד לכם, יישר כוח, אני מבין שאני מדבר עם אנשי דירשו, נכון?
בחלקם כן, נמצא פה משה הרמן מדירשו, נמצא הרב גליס, הרב גינסברגר באפליקציה, כן.
כן. לא, הרב גליס זה ארגון בפני עצמו, זה מוסד, כן? הרב גליס הוא מהרב גליס.
הבנתי.
אבל אתם מדירשו, ובאמת אני רוצה להגיד לכם, יישר כוח לכל כל התררם עכשיו שתעשו, והאירועים, הפומפוזים, והמושקעים, והמקלות, והתזמורות, והדבר הזה הוא, חוץ מזה שזה כבוד התורה, אני באמת מאמין ב... זה קמפיין, אנחנו ראינו בבחירות האחרונות, ולצערי נראה לי שעוד נראה בקרוב כל כך הרבה קמפיינים של פייק, של שקרי, של איך לעבוד על הקהל, של מה למכור לו, איזה מותגים, ישראל לפני הכל, ואיך נשים לו, ובמקרה שלכם, המטרה כל כך מבורכת, ואתם עושים את זה כל כך טוב. אני לסיום רק אספר לכם משהו קטן, אני פגשתי לפני 4 שנים, מאמן כושר, היה מאמן כושר שלי, הרשה לי גם לספר את הסיפור הזה, קוראים לו... וואו, יש לי עכשיו בלאקאוט עם השם, אני עוד שנייה ייזכר, והוא לומד דף יומי, הוא אמר לי שהוא לומד כל יום דף יומי, ואמרתי לו, מה הקשר שלך לסיפור הזה של הדף היומי, איפה התחלת, תספר לי איך זה התחיל, אז הוא אומר, אני הייתי מאבטח של יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, שר האוצר, שר המשפטים לרגע, המנוח, והוא ליווה אותו כמאבטח, לסיום השס של הציונות הדתית, בבנייני האומה, היה אירוע גדול, אני זוכר אותו היטב, כי אני זכיתי להנחות אותו, והוא אומר, ליוויתי אותו, פשוט עמדתי מאחוריו כמאבטח, ושראיתי את המעמד הזה, ואת העוצמה, ואת ההתרגשות, ואת כל, אמרתי, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אז לפעמים לא לוקחים בחשבון שאפילו לא רק הקהל, אלא גם המאבטח של האישיות הציבורית שמגיעה, גם הוא מהמעמד הזה יכול להתחיל ולסיים שס.
זה סיפור מדהים, איך שכולם וכולם מתחברים לדבר הזה. ידידיה מאיר, תודה רבה באמת גדולה על ששיתפת אותנו, ואני בעזרת השם מאחל לעצמי לדבר איתך גם כשתגיע לקראת הסיום, זה בטח יהיה רגע מרגש מאוד. תודה רבה ידידיה מאיר.
בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום כל טוב.
כשהוא הזכיר את יעקב נאמן, אז יעקב נאמן היה שיעור קבוע במשרד האוצר.
כן, על הדף היומי?
הדף היומי.
סיימנו שעתיים מלאות וקדושות בתוכנית הדף היומי העולמי לקראת סיום השס, שהולך להתרחש אוטוטו. אנחנו בעזרת השם נופיע שוב גם כן, גם בשבוע הבא לתוכנית מלאה. תודה רבה לשי פופובסקי, מנדי אור, מוישי קאן, עורכת אסתי הרשקוביץ, תודה רבה לכולכם. איתי היו פה הרב ישראל גליס, איש ירושלים, תודה רבה הרב ישראל על הקולות והארכיון שהבאת לנו, והרב מתי גינסברגר על כל הפעילות המבורכת למען ולקראת סיום השס. תודה רבה לכולכם, נשתמע בשבוע הבא.